כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, שמחים שאתם איתנו בעוד תוכנית של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באינטרנט ובאתר ובאפליקציה וכאן עודי בכל מקום ואתר, בכל מקום ואתר, היה פעם כזה דבר, תוכנית כזאת. איתנו, באולפן, רוי קנטן ועומר מנחם שליט, שלום גם לכם, שלום יובל אביבי.
שלום,
היום
מה יעשה לה.
יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, ספר לנו מה יהיה בה.
אז אנחנו נדבר היום עם עודד נאמן, דוקטור לפילוסופיה, שחזר לאחרונה משהות ארוכה בארצות הברית, שבמהלכה הוא כתב את לימבו, ספר הביקורים שלו בעברית, כולל שתי נובלות, אחת ארוכה יותר מהשנייה, יצא בהוצאת דביר בסדרת רוח צר, רוח צד. זה ספר מעניין מאוד, ומעט מוזר.
אני מאוד מחבב את הספר הזה. מאוד יפה בעיניי, מה שהוא עושה
יפה.
שם.
מאוד יפה. בלגן נכון, הוא עושה שם.
נכון.
הוא עושה שם בלגן, נשאל אותו על הבלגן הזה. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, בפינתה צליל אברהם מחפשת עבודה על עוד טקסט מכונן ספרותי, כמובן, על עמל ועבודה ויזע ודמעות. נדבר גם יוסי למפל, שהוא ממארגני פסטיבל הפנזינים, שהתקיים ביום חמישי בפעם השמינית, הוא יעסוק הפעם ברשימות שחורות, שזה לגמרי עניין ספרותי, מי כמונו יודע.
נכון, אבל קודם כל, פרס ספיר כמובן, אתמול בטקס חגיגי בנמל תל אביב, הוכרז אדגר קרת כזוכה בפרס ספיר של מפעל הפייס, לשנת 2018, על ספרו תקלה בקצה הגלקסיה, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. באדגר קרת בחר חבר שופטים בראשות היושבת ראש פרופסור אורנה בן נפתלי, עוד בשופטים רפאל בלולו, שהוא קולנוען, פרופסור צבי טריגר, דוקטור ורד לב קנען, פרופסור איריס מילנר, דוקטור רומי מיקולינסקי ודוקטור נעמה צל. ושלום לאדגר קרת.
שלום.
שלום אדגר, מזל
ברכות.
טוב.
תודה.
מה, אתה הופתעת?
כן, מאוד.
היית נראה מאוד, מאוד מופתע, אמרת על הבמה, לא התרגשתי
עד עכשיו.
עד הרגע.
כן, כן, אז האמת היא שבדיוק סיפרת כאן למישהי כשהודיעו מי הזוכה, אז אני ניסיתי איכשהו להבין אם שאומרים לזוכה שאני מוחא כפיים אם אני צריך לעשות את זה בעמידה או בישיבה. כי האינסטינקט אמר לי בעמידה, אבל אז אמרתי אולי אני אצא מתלהב כי כולם ישבו, ועוד אני חוכך בדעתי, אז
הכריזו עליך.
אז נסגרה הפינה, כן.
אז בוא רגע, לפני שנמשיך את השיחה, נדבר על, נספר מה אמר נשיא המדינה.
נשיא המדינה רובי ריבלין בעצמו ברך את אתגר אותך, לאחר קבלת פרס, ואמר כך, כתב, אתגר היקר, האיש עם הבית הצר בעולם והדמיון הרחב בעולם, מי שלימד אותנו שעולם ספרותי פורץ גבולות, שוכן דווקא בשפה הכי יומיומית, ושמינימום מילים ומקסימום לב, יכולים לדור בהרמוניה ובאותו אדם. כמה טוב שאתה איתנו, כמה טוב שאתה שלנו, מזל טוב על הזכייה בפרס ספיר, וכמו שאומרים הצעירים, מהמוצדקים. תכלס, מהמוצדקים.
כמה טוב שהנשיא הזה הוא שלנו, לא?
כן, אומרת, כן זה... לגמרי.
אני רק אספר לפני שנמשיך את השיחה, למי שבמקרה עכשיו נולד,
למי
נגיד.
למי שהיה בקצה הגלקסיה.
לא, יש אנשים בליס שנולדים. אתגר קרת הוא מהסופרים הישראלים המצליחים ביותר בעולם. הוא כתב את ספרי הסיפורים הקצרים צינורות, געגועים לקיסינג'ר, הקייטנה של קנלר, אני הוא. פתאום דפיקה בדלת, וספרו האחרון, תקלה בקצה הגלקסיה. הוא כתב גם ספרי ילדים, בהם לילה בלי הריח, גור חתול אדם, וספרי קומיקס, כמו לא באנו ליהנות וסמטאות הזעם, וספר אוטוביוגרפי שהתפרסם בינתיים רק באנגלית, שנקרא שבע השנים הטובות. אדגר קרת הוא סופר העברי המתורגם ביותר, אולי מלבד עמוס עוז, ספריו תורגמו ל-45 שפות. אבל האמת היא שבארץ הממסד הספרותי מעקם את האף, לאו דווקא מבחינת הביקורות, אבל גם היחס האקדמי, פרסים הוא אפילו לא קיבל, וזאת בעצם הפעם הראשונה שאתה מקבל פרס, משמעותי, הפרס.
כן, כן, זאת אומרת, אני זכיתי לפרסים בתחום הקולנוע, אבל לא בתחום הספרות.
נכון.
נכון.
אז אתה מרגיש שאתה עכשיו התקבלת סוף סוף? קיבלת את החותמת?
לא, אני לא חושב שיש כזאת חותמת, כי בסופו של דבר זה שמונה אנשים שיושבים בחדר אוכלים בורקס, ואומרים איזה ספר הם הכי אוהבים, אני בטוח ששמונה אנשים אחרים היו בוחרים בספר אחר, במיוחד כשהיו כל כך הרבה ספרים ראויים ברשימה.
אבל היה איזה דיסוננס מסוים בהקשר הזה, שדיברו עליך, למשל כאן באולפן אלעד ברנוי לפני יומיים, הימר עליך כזוכה, והוא דיבר עליך כעל האנדרדוג. עכשיו, זאת אומרת, מצד אחד אתה סופר מאוד מאוד מצליח, ומצד שני הצלחת להיות אנדרדוג ברשימה הזאת, זה קצת מוזר.
כן, אני חושב שכשאתה כותב סיפורים קצרים, אז אתה כבר הופך להיות איזה מין סוג של מיעוט נרדף. לא בכדי, לא בכדי, זה ז'אנר מאוד יהודי, את יודעת, כאילו, אייזיק באבל וקפקא ו... שלום עליכם, זה בין פוגרום לפוגרום, אז דוחפים איזה סיפורצ'יק.
אתה מרגיש שאתה יכול עכשיו קצחה לנופף עם איזה אצבע משולשת לממסד, להגיד להם, נע לכם, לא רציתם, והנה. בכל זאת, למרות הכל.
ממש לא, אתה יודע, תראה, כשאתה מנופף באצבע משולשת, אתה עושה את זה כשאתה מרגיש שמישהו עשה לך עוול. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו משהו ב... במפגש הזה בין טקסט לקורא, שזה שמישהו קורא אותך וזה לא משעמם אותו, הוא לא חושב שאתה מפגר, אז זה כזה סוג של נס, אתה יודע, שזה קורה אתה אומר תודה, וכשזה לא קורה אתה אומר ברור. אז אף אחד לא חייב כלום לאף אחד, ואני שמח שזה אנשים בכל ממסד ובכל ועדת פרס מצאו משהו שמואבים ומרגש אותם, ו... ואני לגמרי מבין כשזה לא קורה, אבל אני רק שמח, אין לי שום רגשות שליליים.
אני רוצה לשאול אותך על נימוקים של חבר השופטים. הם כתבו על הספר שלך כך, ספר זה הוא גולת כותרת של דרך ארוכת שנים של סופר, אך אולי אף יותר מכך מהווה נקודת מפנה. מבעד לתביעת האצבע המוכרת של אתגר קרת, ניתן לחוש ביסוד אחר, חדש, המפוצל משפתו הכלילה לכאורה ורוכש תחתיה. אתה גם מרגיש שהייתה פה נקודת מפנה?
אני לא יודע נקודת מפנה, אבל אני מרגיש שזה ספר אחר, אני מרגיש שזה קצת סגירת מעגל, ואני ב-92 יצא קובץ הסיפורים הראשון שלי תינורות, ואני מרגיש שהספר הזה קצת החזיר אותי לשם, לאיזשהו מקום שהוא טיפה יותר חריג וקיצוני, יותר אקלקטי, הוא פחות ספרות, ומהבחינה הזאת אני גם, זאת אומרת, אני כל הזמן הרגש שהוא ספר אחר וזה מבלבל, אבל לא יודע, זאת אומרת, אני מאסס לומר את זה, אבל אני באמת כאילו הרגשתי שזה, לא יודע אם זה הספר הכי טוב שלי, אבל שהיו שם הרבה מאוד סיפורים שהם היו קרובים יותר למה שהתכוונתי ושהצלחתי בקבצים אחרים.
אני חושב שהרבה אנשים קצת מתבלבלים כשהם קוראים אותך, כיוון שהם סבורים שהסיפורים שלך הם דחקה, אבל הסיפורים שלך אף פעם לא היו דחקה, והאנשים היום מוצאים בתקלה בקצה הגלקציה איזה עצב, איזה הרהור על מהות החיים, איזה הרהור על התא המשפחתי, כל הדברים שגם אני מוצא בהם, אבל אני סבור שאולי זה היה שם תמיד. מה גרם לאנשים לגלות פתאום את זה דווקא בספר הזה?
תראה, אני חושב שהרבה פעמים יש טקסטים שהם אומרים, או שאתה צולל לתוכנו ואתה תגיע לעומק העומקים ואתה מאוד מאוד תחכים, או שנשאיר אותך בחוץ. עכשיו אני חושב שהסיפורים שלי זה קצת כזה כמו עוגת שכבות. אתה יכול לחתוך כמה עמוק שאתה רוצה, ואני חושב שהרבה פעמים אנשים שיכולים להגיע לעומקים מסוימים, הם ברגע שהם נעצרים ברמת הדחקה, אנחנו אומרים זה מצחיק, זה מפתיע, אין לנו מה ללכת הלאה, בשביל זה עשו את זה, זאת אומרת, אתה יודע, אפשר לסמן זה, ועכשיו אני אומר שזה גם בסדר, כי אני חושב שבאמת שהתחלתי לכתוב, זה הגיע מהמקום הזה שמאוד רציתי לתקשר, שרציתי שאנשים יתקרבו ויבינו ויחוו חוויה, גם אם לא בהכרח קראו את אותם ספרי פילוסופיה שאני קראתי, או החזיקו את באותן דעות שאני החזקתי, ובאמת מה שקורה, זאת אומרת שמצד אחד אני כותב סיפורים שאני לפעמים יכול לפגוש ילד בן 11, שאומר אבא שלי, נתן לקרוא את הסיפור הזה ומאוד אהבתי, וזה מאוד מאוד משמח אותי. ומצד שני, אנשים שבאים ואומרים, אתה כותב ספרות מאוד שטחית, כי הילד שלי בן 11 קרא את הסיפור שלך והבין.
כן, גם הילד שלי יכול לצייר ככה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה בזמנו, כשיצא הספר שבע השנים הטובות, שיצא רק באנגלית, אמרת בריאיון שמפחיד אותך להוציא את זה בעברית, כי זה אוטוביוגרפי.
נכון.
עכשיו אולי זה יתורגם לעברית סוף סוף?
בעיקר תלוי בבן שלי. כי זה ספר עליו, והוא לא כל כך...
הוא לא מעוניין?
לא כל כך מצלב מהרעיון הזה.
אוקיי,
הבנתי. אני יכול להגיד את זה, כי אני לא חושב ששומע את תוכנית רדיו שלכם, אבל נסענו לפני יומיים במונית, ואז הנהג מונית אמר לו, בונה, תגיד לי, איך זה להיות בן של אבא מפורסם? אז בן שלי אמר באסה.
ילד נבון. כבר קולט הכל.
אז הוא אומר לו, אבל למה באסה? אבל למה באסה? לא, מה, אתה לא אוהב את זה שאבא שלך, שמכירים אותו וזה. אז בן שלי אמר לא. אז הוא אומר לו, אבל למה? אז הוא אומר, כי כל מיני אנשים מתחילים לשוחח איתי ומדברים איתי על כל מיני דברים שבכלל לא קשורים אליי. ואז הנהג אמר לו, מי?
איזה יופי.
זה ילד עם מחנה לכתוב, מחנה לכתיבה.
זה כמו כניסה של USB.
לגמרי.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר כותב חומרים חדשים?
לא, אני לא כותב עכשיו סיפורים בכלל, כי אני עכשיו מעורב בפרויקט אחר, אז אני איכשהו קשה לי גם לכתוב וגם להיות בעולם הזה של הפרויקט, אבל אני מתגעגע לזה.
אתה בפרויקט של סרט, נכון?
כן, סדרה טלוויזיה שאני עובד עליה עם אשתי, אז קצת קשה לי, כי אני כל כך בעולם ההוא, שקצת קשה לי לשחרר. יש לי כל מיני סיפורים ככה שכבר מתדפקים על דופן הגולגולת, אבל אני...
וכשתסתיים מעבודה על הסדרה, אתה מתכוון כאילו לשחרר אותם לדף.
כן.
רגע, אבל אתה לא כותב לעצמך פתקים, או שאתה זוכר את כל הדברים? אין פתקים?
אני זוכר. וכמו שאומרים, אם אני אשכח, כנראה
שזה לא היה חשוב.
כנראה שזה לא היה חשוב, ממש.
מתי נראית הסדרה הזאת?
אני חושב, הקרנת הבכורה שלה, היא תהיה בבלגיה בנובמבר, ואני חושב שאחר כך ב... בצרפת בינואר, ובארץ עוד לא רכשו אותה. אולי בסוף ניתן אותה במתנה.
לא.
נטפליקס. מה עם נטפליקס?
חכה שיתחלו ונתחננו.
כן, כן.
אתגר קרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ברכות.
וברכות רבות על הזכייה ביפרס ספיר לשנת 2018, תקלה בקצה הגלקסיה.
פרס ספיר של מפעל הפיס.
של מפעל הפיס.
להתראות אתגר, תודה.
להתראות.
תודה רבה. ביי ביי.
ביי.
אנחנו מתעסקים בימינו בהמון סוגיות ספרותיות כאלה שמנסות למצוא את הוויץ בספרות, מנסות למצוא את הזווית, איך להמציא מחדש את הספרות, נכון? צריך כל הזמן לעשות את זה. יש אוטו-פיקשן ולהתמקד בספרות על אלצהיימר וזיכרון. כל מיני דברים כאלה נישתיים של נישות של ספרות, וכמעט אפשר היה לשכוח את העניין הזה שהוא אהבה. סיפורי אהבה, שפעם פשוט כתבו המון המון סיפורי אהבה. אני לא בטוח שעודד נאמן, יסכים שבעצם הוא כתב סיפור אהבה, אבל אני חושב שאולי כן, במידה רבה לימבו, ספר הביקורים שלו, שיצא בהוצאת דביר בסדרת רוח צד, הוא סיפור אהבה, שני סיפורי אהבה בעצם, או אולי אחד בעצם. לא בטוח גם שזה סיפור אהבה כל כך מוצלח. בנובלה הארוכה שנושאת את שם הספר, הגיבור שלו נוסע ללמוד בבוסטון, אבל אז מגיע ללונדון ומתאהב, וכדי להתמודד עם הסיפור האהבה הזה, עודד נאמן מעניק לגיבור שלו ולאהובתו, זה מין זהויות בדויות של שני אומנים רחוקים ושונים זה מזה, וזה נשמע מסובך ומפותל, וזה באמת מסובך ומפותל אולי לפעמים, אבל זה שווה לקרוא את זה. ואולי זה סבוך ומפותל, כי עודד נאמן הוא דוקטור לפילוסופיה, וזה ניכר לפעמים בספר הזה, הוא למד ולימד בארצות הברית פילוסופיה של המוסר ופילוסופיה של הרגש. לאחרונה הוא חזר לארץ וגם כתב על השיבה שלו מסע יפה בכתב העת האינטרנטי אודות שנקראה איך לחזור.
שדיברנו עליה, נכון?
נכון, דיברנו עליה כאן והקראנו ממנה, היא הייתה יפה מאוד. שלום עודד נאמן.
שלום, שלום.
אז סיפור אהבה, לא? כן?
כן, האמת שזה מצחיק שאתה אומר, כי זה היה משהו שהבנתי שאני כותב סיפור אהבה ממש בשלבים האחרונים של הכתיבה, וזה קודם כל זה הביך אותי והתכחשתי לזה, ואז הבנתי הבנתי שזה מה שזה, ואני צריך לקבל את זה, ואז הצלחתי לגמור לכתוב את זה.
למה זה הביך אותך? מה, זה כאילו, כי זה נחות לכתוב סיפורי אהבה?
אני לא יודע, האמת שזו שאלה טובה למה זה הביך אותי. אולי, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני חושב ש... האמת שבדיעבד, אני חושב שיש לזה איזו סיבה יותר עמוקה. הסיפור מתחיל בזה שהגיבור, המספר, אומר שהוא... הוא אהב אישה שהוא בקושי זוכר, ואיך כן. יכול להיות שהוא בעצם, שהוא באמת אהב אותה, אם הוא בקושי זוכר אותה, אפילו את שמה הוא לא זוכר.
תן לי להקריא רגע, כן. לקרוא רגע את הפתיחה, לא ידעתי לתארה, אפשר היה להאמין לי, אך לא ייתכן שאהבתי אישה שאני בקושי זוכר. לא ידעתי לתאר את חיוכה, את שערה מתלפף סביב האוזן, את מחוות ידיה או את דרך הילוכה, דברים שאמרה לי, ביטויים שהשתמשה בהם, קולה, את אצבעותיה, את חזה, את צווארה, או לפחות הייתי זוכר מה לבשה, או רק את צבע חולצתה, איכה נולדה, שמה. הייתי זוכר רק פרטים מיוחדים, לא צפויים, ומוכיח שהתבוננתי בה, שנצרתי אותה בליבי, כמו שאומרים. הייתי מתאר פרטים שעשו אותה שונה מכל אישה אחרת, כמו למשל צלקת ורודה, דקה ועדינה, שנמשכה לאורך הלסת, בצד שמאל של פניה, ולפני שהגיע לסנטר, היא תקלה וירדה עד אמצע הצוואר. צלקת שמבחינים בה רק במבט שני, ושמשווה למראה של המזון האצילית. הייתי זוכר פרט כזה. וגם אם לא היה בכך כדי להוכיח את אהבתי, לפחות אפשר היה להאמין שאישה זו אכן הייתה. ואם הייתה, ייתכן שאהבתי אותה. כלומר, יובל, יש פה סיפור אהבה עם מישהי שלא היה לו איתה סיפור אהבה באיזשהו אופן.
או שכן או שלא, הרי המשחק הזה עם הזיכרון, הוא כן זוכר, הוא מתאר את כל מה שהוא לא זוכר, כי הוא כן זוכר. אז זוכר או לא זוכר?
יפה. אז זה בדיוק, אני מבין, אז עכשיו רק, אני לא אתן תשובה, וכולם יצטרכו לקרוא את הספר, אבל אני, דבר אחד שהעסיק אותי, והוא קיים בשתי הנובלות, זה באמת הדבר הזה של השלילה. מצד אחד, משהו שהוא לא אפשרי, למשל במקרה הזה, הוא ממשיך ומסביר שהוא מין יזכר, ימציא מחדש את הזיכרונות שלו באמצעות תערוכות האמנות שהם ראו יחד. ובגלל זה הוא, כמו שאמרת בפתיחה, נותן לעצמו את השם של גרארד ריכטר, אמן ידוע, ולה את השם של אנט מסאז'ה. ויש איזו שאלה, איך זה יכול להיות שאפשר להמציא זיכרון? וגם בנובלה השנייה, שקוראים לה ונציה, יש מישהו שבודה מליבו אישה יפה ונוסע לבקר אותה בוונציה. וגם העיסוק הזה לדמיין את מה שאי אפשר שיהיה, זאת אומרת לא רק אי אפשר כי הוא לא קרה, אלא אי אפשר לעלות על הדעת, וגם השאלה הזאת של אם אתה שולל בצורה מפורטת מספיק משהו, אז אתה באיזשהו אופן מחייב אותו, למרות שאתה מוסיף לו את השלילה כל פעם, בדיוק כמו שאמרת עכשיו. זה שתי דברים שמאוד מעסיקים אותי, ושאולי קשורים לפילוסופיה במובן... וזה מובן הפוך, זאת אומרת, פילוסופיה כל הזמן מפחדת או חרדה מהסתירות, מנסה להימנע מהן, וכשאני כותב, עובד על מאמרים בפילוסופיה, אני מנסה לכתוב משהו שהוא קונסיסטנטי, ושאין בו אף חור ואף סתירה ואף קשר לוגי, ודווקא בספרות אני מרגיש מתחילה, או נמשכת אל הסתירה, מתחילה ממנה וממשיכה הלאה, וחוקרת אותה מתוך איזה חיבוק כזה.
תשמע, אני הולך עכשיו להתנגד לתזה שלי עצמי, כי אני כן קראתי את זה כסיפור אהבה, אבל כתמיד אני לא יכול להישאר שם, אני צריך ככה לתת לעצמי כל מיני פיגורות ופרשנויות וכולי, אבל תקן אותי אם אני טועה, אתה משתמש בעצם בפלטפורמה של אהבה כדי לא רק כדי לכתוב על שלילה, אלא כדי לכתוב על בריחה מהזהות שלך. הגיבור שלך כן מייצר את המציאות הדמיונית, ספק דמיונית הזאת, כדי לברוח ממנו עצמו, כדי לברוח מישראל, כדי לברוח מהמצב הפוליטי.
הוא נותן לעצמו שם אחר.
נותן לעצמו שם אחר.
קוראים לו גרארד ריכטר. אבל אגב, שם לא אנונימי.
נכון. שם שמיד הופך אותו למישהו אחר שמכירים.
מישהו מוכר, כן.
הוא מאבד אולי בכוונה את התיק שלו, שיש בו את כל המסמכים שמאפשרים לו להיות מישהו, ומקווה שמשהו יקרה... שיהפוך אותו לבן אדם אחר לחלוטין, עד שהוא ישיג את הדברים האלה חזרה כבר.
כן, זה ככה חשבתי על הסיפור. אני חשבתי שכתבתי סיפורים על בריחה, על מהי בריחה טוטלית, מה אפשר, אם אתה יכול לברוח לגמרי, מה זה יהיה? זאת אומרת, איך תדמיין את זה? ובשני הסיפורים האלה, זה מין התמה של הימלטות. בגלל זה היה לי מוזר, מוגזר להבין שבסוף זה סיפור אהבה, במיוחד בגלל שהבריחות האלה יש בהם משהו מאוד כזה סוליפסיסטי, אדם, הוא ממציא לעצמו את העולם שהוא בורח אליו, זאת אומרת, הוא מספר קצת קלו בתוך הנפש של עצמו, ובכל זאת, וזה היה הגילוי שאני לא יודע להסביר עד הסוף, יש, זה גם סיפורים על לפגוש מישהו שמחוץ לך, מישהו שקיים באופן שחורג מכל הפנטזיות, פחדים של העצמי שלך, ולכן זה בכל זאת גם סיפור אהבה.
למה בחרת דווקא בגרהרד ריכטר?
אז אני אגיד לך, באמת, הנובלה מבוססת על באופן ראשוני מבוססת לדבר שבאמת קרה, זאת אומרת, באמת נתקעתי בלונדון, ובאמת גנבו לי את התיק, ובאמת ראיתי שלוש תערוכות אמנות, והתערוכות האמנות האלה הם היו, והן מופיעות בספר, זאת אומרת, העבודות הן עבודות אמיתיות,
ויש שם טקסט שהיה תלוי, שזה טקסט אמיתי?
טקסט אמיתי מהקטלוגים, מההסברים בתערוכה, גם העבודות ההיסטוריות שלא הופיעו בתערוכות שמתוארות, כל מה שקשור באמנות בספר הוא אמיתי, חוץ ממה שקורה, יש גם תיאורים של גרד ריכטר ואנט מסאז'ה האמיתיים כביכול, התיאורים האלה הם בדיוניים, אבל התערוכות האלה באמת היו אירוע מאוד חשוב בשבילי. עד אז כתבתי ספרות, אבל היא הייתה תמיד מאוד תחוסה וקשה כזו. היה לי, לפני שטסתי לארצות הברית, קראתי בירושלים והייתי קורא הרבה ברנר, והייתי כותב מין סיפורים תחוסים וקשים כאלה, הרגשתי ש אסור ליהנות כזה, או אתגר פרט, קייטנת לא באנו ליהנות כזה. ומשהו במפגש עם הדימויים החזותיים, והאפשרות שפתאום כאילו הציעו לי דמויות שלמות, העולם הוויזואלי הרגשי של גרד ריכטר, והעולם של אנט מסאז'ה, אמנים עם גוף יצירה אדיר מאחוריהם, ומרתק, עולמות שאפשר להיכנס אליהם, דמויות שלמות ועשירות, ואני רק צריך למצוא את העלילה, רק צריך להבין מה הן עושות, רק צריך לדמיין את הסיפור שלהן. וזה איכשהו פתח אותי, זאת אומרת, להנאה, גם בכתיבה וגם פשוט בסיפור, אני מקווה שגם בקריאה. אבל זה הסבר קצת כזה, צדקת היסטורי, יותר מהצדקתי. אני פשוט נתקלתי בתערוכות האלה והם באמת עיממו אותי ורציתי להיכנס לעולמות האלה.
אז לא הייתה בחורה אמיתית במשהו, שיער אדמוני באותו ביקור בלונדון שגם כן נכנסה לתוך המיקס הזה?
הייתה מישהי, אבל זה לא היה, זאת אומרת, כל מה שיש בספר מבוסס באיזושהי מידה על דברים שהיו, אבל אתה יודע, זה קצת כמו, אני קראתי ספר על, זה היה לוסיאן פרויד, הצייר, ומישהו שישב, שהוא צייר, מישהו שהיה חוקר אומנות, שגם ישב בשבילו, זאת אומרת, לוסיאן פרויד צייר פורטרט שלו, ובאיזשהו שלב הוא שואל אותו על, אם כשהוא מצייר פורטרט של מישהו דיוקן, כמה חשובה לו הדומות לאדם שהוא מצייר, כמה שהציור יצא דומה. והוא אומר, הדומות לא משנה בכלל, מה שמשנה לי זה הציור עצמו. זאת אומרת, אתה מתחיל מאיזה משהו אמיתי, משהו שקיים בעולם, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, אבל האם הסיפור עובד נכון, ואיך זה, האם בנוי נכון, והאם צריך להוסיף פה ושם, ובאיזשהו שלב אתה כבר שוכח מה הקשר בין הסיפור למציאות. וקצת מה שקרה לי עם הביקור האמיתי בלונדון, זה שכתבתי את הספר הזה, התחלתי לכתוב אותו ב-2009, הוא יצא לאור לפני כמה חודשים, עסקתי כל כך הרבה בסיפורים שאני, אם להודות על האמת, אני באמת לא יודע
מה היה ומה לא היה.
כן.
שזה מדהים, זה מה שקורה בספר. בעצם אתה כל כך, אתה בעצמך לא זוכר מה בידיון ומה לא. הפכת את החיים שלך לסיפור שלך.
אני רוצה לשאול על המעבר הזה שאתה דיברת עליו עכשיו, זאת אומרת, מירושלים לארצות הברית, כדבר ששם, בירושלים זה ברנר, הדבר הכבד הזה והקשה הזה והדחוס הזה, ובארצות הברית בעצם פתאום הבנת שאולי אפשר ליהנות. ואתה חיית שם כמה שנים. מה זה אומר על הספרות פה?
את יודעת, אולי אני לא רוצה להסיק מהמקרה המסוים שלי על הספרות, אבל את יודעת, אני יכול להגיד באמת, ואני באמת לא חושב שצריכים להסיק, אני יודע, מכיר אנשים ש נשארו לחיות כאן וכותבים ספרות נהדרת, אבל המהלך שאני הייתי צריך, וזה קשור לא רק לספרות אלא לחיים פה בכלל, הרגשתי ש אני איכשהו, אני לא מצליח לשמור על הגבולות שלי, אני נשטף במצב החירום התמידי שחייתי בו, במיוחד בירושלים בשנות ה-2000, והייתי פעיל פוליטית, והייתי, לא יודע, עובד במלא עבודות ובאוניברסיטה, ופשוט הרגשתי שאני אני מתפרק. אני, איכשהו המקום שבו שגידל אותי, הוא גם עכשיו, ברגע, איזה רגע שכמעט רגע שכמעט הגעתי לאיזה בגרות, ברגע הזה הרגשתי שהוא מתקיף אותי, שהוא מנסה לעיין אותי, ואני חייב להתרחק אם אני רוצה להינצל.
כן.
וההינצלות הזאת לא הייתה בגלל שלא רציתי להיות בישראל, להפך, זה היה בגלל שממש דיברתי, ועדיין אני מדבר במונחים של אהבה מאוד גדולה למקום הזה, זאת אומרת, ולשפה וכו', אבל כדי איכשהו לשמור גם על האהבה וגם על עצמי, הייתי חייב שהיא מרחק מאוד גדול פיזית.
אבל עכשיו כשחזרת, חזרת לא מזמן.
כן.
אתה מרגיש שזה כבר בסדר? שהתקופה הזאת עשתה את שלה, והיה את המצב, והיחסים בינך לבין ישראל נרפאו, ואתה שלם?
לא, אני מרגיש שזה הבדיקה של לחזור. זאת אומרת, אני כן מרגיש שאני אדם, אני מכיר את עצמי יותר טוב, אני מוגדר יותר, יודע מה אני יכול לעשות ומה לא, מה אני מוכן לקבל ומה לא, ואני, אתה יודע, וזה מין ברור שאיך זה, אם אני יכול לחיות פה שוב אחרי 10 שנים, ואיך זה, ואיך יראו בכלל, אתה יודע, לא שאלתי את עצמי, מה זה אומר לחיות בישראל? זו לא הייתה שאלה אמיתית בשבילי 10 שנים, כי גם כשהייתי מבקר וכולי, ידעתי שאני חוזר אחר כך לארצות הברית. ועכשיו זו שאלה אמיתית שוב, ואתה יודע, זו התמודדות חדשה.
אני חושב שכל זה, את כל זה אפשר למצוא בלימבו, ספר הביקורים שלך, עודד נאמן, שכאמור יצא בהוצאת דביר ברוח צד.
ספר יפה מאוד, עודד נאמן. תודה רבה לך.
תודה על השיחה.
להתראות. איתנו כבר באולפן ציל אברהם שלנו, עם פינתה מחפשת עבודה. שלום ציל אברהם.
שלום מאיה, שלום יובל.
על מה נדבר היום צליל?
היום נדבר על פרק מתוך היכן אני נמצאת, של אורלי קסטלבלום, שיצא בזמורה ביטן ב-90. זה הספר הראשון שלה? השני? משהו כזה?
אני לא חושבת שהוא הראשון, הוא הראשון? לא נראה לי.
ראשון או השני, אני חושבת.
תבדוק.
ובספר הזה, כמו בהרבה ספרים שלה, יש, זה כאילו רומן שיש בו מספרת אחת, אבל היא מסתובבת לה בכל מיני מקומות, ככה שהם כמעט סיפורים. ואחת מהעלילות שהיא עוברת דרכה שם, זה עבודתה בתור קלדנית בעיתון. היא בחורה שהיא מאופיינת, כמו הרבה דמויות של אורלי קסטלבלום, כצעירה ומעופפת למדי וחסרת כישורים תעסוקתיים, והיא מתגלגלת ככה במקרה לחדר של איזה עורך בעיתון, ולאחר ראיון מאוד אקראי, היא מוצאת עבודה בתור קלדנית. זה משהו שהיה פעם כשלא היו מחשבים, היו כותבים את הכתבות בכתב יד. והיא מתארת התרחשויות שם באופן מאוד כזה מפוזר ומשונה, כולל סצנה מאוד יפה שבה שר המשטרה מגיע למערכת העיתון, והיא קמה נותנת לו לערוך את הכתבה על עצמו וחוזרת לשבת. זה ככה התחלה של העבודה שלה, ואז בפרק הבא היא מתארת אפיזודה שקורית סביב פציעה שלה. זה מתחיל ככה. חודש פברואר, חודשים אחדים אחרי שהתחלתי לעבוד בעיתון, הפכתי דף לבן ועמדתי לקרוא את מה שכתוב בעמוד הבא. האירוע התרחש בביתי על אחת הספות. הפכתי את הדף והוא חתך לי חתך עמוק בקרנית העין. מיד התחילה העין הפצועה לדמוע ואמרתי לעצמי שאני חצי בוכה. עצמתי את העין, החלטתי להתעלם מן הפציעה ולהמשיך לקרוא בספר, אך הדמעות זלגו כתור חיילים. הנחתי את ספרי על השולחן, נשענתי לאחור, עצמתי את שתי העיניים. מה אעשה? יש לי היום משמרת ערב. סיטואציה מוכרת, לא במצב של חתך בקרנית, אבל כאילו, אתם מכירים את זה שאתם קמים כאב גרון, ו...
מה אעשה?
יש לי היום משמרת ערב, כן.
בטח, ברור.
מכירים.
ואז על פי רוב, אלא אם כן אתה מת, אתה הולך לעבודה או משהו, לא?
שזה הדבר המבאס בלהיות מבוגר, בעיניי.
ללכת לעבודה חולה, כשאין ערך שאתה מרגיש בו מסכן יותר בחיים, מאשר כשאתה כזה מכריח את עצמך לשתות קפה כדי להגיע לעבודה חולה.
או כשאין מים חמים, שזה אני יכולה לבכות.
למה?
כאילו, למה זה, איך זה יכול להיות?
אבל בגדול,
למה יקום נגדי?
כשאתה חולה ואתה ילד, אתה לא הולך לבית ספר, נשאר בבית ורואה סרטים ומשחק בפלייסטיישן ועושה מה שאתה רוצה.
לא, אתה לא רואה סרטים ומשחק בפלייסטיישן, אתה רואה עיר ויער. ברגע ודוד לי.
במקרה שלנו, כן. וכשאתה חולה, כשאתה מבוגר, אתה עושה הכל אותו דבר, רק חולה.
רק חולה, כן. בעיקר אם יש לך ילדים.
נכון.
בכל מקרה, זה גם מה שהיא עושה, היא שוכבת ביניים עצומות שעה וחצי, ומחליטה שהיא תיקח מונית לעבודה, ובשעה וחצי הזאת היא מנסה להתאושש מהחתך בקרנית, היא שמה מים חמים על העין, היא הולכת ככה לעבודה, הקלדניות האחרות כמובן אומרות לה, מפגרת לכי הביתה, אבל היא לא מסכימה ללכת הביתה, לא, לא, אני רק איזה. ולסירוב שלה ללכת הביתה, היא מצרפת את גילוי הדעת היוניוניסטי הבא. לא הגבתי, לחמה מהקלדניות אצלנו יש פה מאוד מלוכלך, והן מספרות חוויות מחדר המיטות שלהן בלי שום צנזורה. אני לא מפרטת מה הן אומרות, למרות שזה אולי מה שאני צריכה לעשות. גם אני אחרי הכל קלדנית, אף על פי שלא תמיד הייתי, וזה פשוט לא הוגן שאפתח פה על הקולגות שלי. הדימוי שיש לקלדניות בציבור ההיררכי, חומד המערכת הפירמידלית, הציבור השמרן, הוא נמוך בין כך ובין כך, ואין זה מתפקידי למגר מעמד שבלב הכי בשלבים התחתונים של הסולם החברתי. ממש כשם שאין תפקידו של העיתונאי להעלו לרומם את אלה שבמעלה הסולם, אם כי יש כאלה שעושים זאת. והיא ממשיכה לעבוד עם העין הפקועה ולהקליד עד שבאמת מגיעה הנזיפה. זאת לא הפעם הראשונה שמתלוננים עלייך, אומרת לה אחראית על הקלדניות. אני שמתי עלייך עין מהיום הראשון. משהו איתך לא בסדר. הוריי לבנונים, אמרתי. אין לזה קשר, המשיכה ואמרה. את משנה לכתבים הבכירים את הכתבות שלהם. אין לך סמכות לעשות את זה. את רואה מילה טקטיקיותה כמו שהיא, בלי להבין אפילו. אבל לפעמים זה כל כך. אין לזה קשר, התעצבנה. השפלתי את מבטי. מה קרה לך בעין ימין? שאלה. מה קרה לי? התעממתי. היא שחורה לגמרי. היא תמיד הייתה שחורה. והיא הולכת הביתה, ובתחילת הפרק הבא מגיעה השיחה שבה אומרים לה שאין לה משמרות יותר. היא שואלת, כשתשבצו אותי, תודיעו לי. הוספתי נימה של תחינה בקולי, ואומרת לה, משבצת בוודאי. אך משקל הבוודאי הזה, כמה הוא שוקל, בוודאי אף ברוח.
נפלא.
קודם כל, כל קטע שלה, זאת אומרת, יכולנו לפתוח באופן אקראי, אני חושבת.
נכון.
זה תמיד כיף ומצחיק ונפלא. תמיד אני תוהה בצד של מי היא, כלומר, נראה שהיא בזה הן למקום העבודה, לאחראית, לעיתונאים, לאורך, והן לקלדניות האחרות, וגם לקלדנית הדוברת עצמה. כולם מגוחכים פה. אבל היא הזכירה לי קלדניות אחרות, כמו קטע של נורה אפרון בשבתה כקלדנית בניוזוויק שקראנו בפינה הזאת.
נכון.
וגם יעל נאמן כתבה ב-IO הייתה, ואני חושבת שבעוד מקום, על עבודתה כמגיעה במעריב. ושם זה תמיד מין תפקיד כזה שזה באמת נכון, זה באמת מאפיין את העבודות המאוד מאוד זוטרות בעיתון של פעם עם ההיררכיות שלו. זה מין כזה ילד שיש לו, שנורא קל לו להגיד, המלך הוא עירום. איזושהי בחורה נורא נורא חכמה שהתגלגלה להיות בעבודה של חכמות. אבל בנות, קלדנית או מגיעה בעיתון, ואף אחד לא שם לב אליה, אבל היא רואה את כל הנפיחות ואת כל ההצגות, והיא בעצם רואה כמה שמגוחך כל מה שהם כותבים, אפילו חסר פשר מבחינה תחבירית, ומתקנת להם את הכתבות, וגם עם עין אחת, כשיש לה קרע בקרנית, היא מתקנת להם את הכתבות.
אני זוכרת שעבדתי בגלריה, ונקלטתי לשיחה של מה ששם נקרא משכתבים, שלכבודו לי שהם דיברו את השיחה הזאת לידי, ואז כן. גיליתי איך הם מדברים על הכתבים, אותם המשכתבים. וואו, כן. על איך הם לא יודעים לכתוב, על איך צריך לכתוב את כל הכתבות מחדש, כמה טועיות, אתה יודע,
זה, זה מה שנקרא רוחים של קונטרול אי דליט.
אז תמיד האנשים האלה שנדמה לך שהם הכי למטה בפירמידה, תשים לב.
נשים על כולם.
לא, לא שהם מתנסים, תשים לב אליהם, כי הם יודעים משהו על המערכת, הם יודעים הרבה, בוא נגיד ככה, הם יכולים להיות מסוכנים.
ויש אבל תחושה פה שפה היא מדברת על זה שהיא תמיד בחוץ. הקלדנית שלה היא מחוץ להתרחשות קצת, היא תמיד מסתכלת על הדברים מהצד, ומצד שני, כן, אנחנו דיברנו על זה לא פעם בפינה הזאת, על איך העבודה היא הזהות שלך, ויש פה עיסוק מאוד מאוד גדול בזהות.
אבל אתה קונה את זה?
אני, קודם כל, יש עם זה בעייתיות כבר, כי זאת אומרת, למשל היא מדברת על מה הופך אדם לקלדנית. לא רק העובדה שהיא יושבת ומקלידה, אלא גם העובדה שיש להן פה מאוד מלוכלך. היא כן. קלדנית, אני קלדנית, אז אני צריכה לעשות את זה.
גם, אגב, פרק לפני זה, אז היא כותבת, אני קלדנית, לא נולדתי כזו.
בדיוק, כן.
מה שהופך אדם לקלדנית, זה שהוא צריך להתפרנס.
נכון.
ויש לו את הכישורים, כי הוא יודע להקליד, והוא יודע עברית, והוא אין לו
נכון,
תרויות,
אבל זה, לא ש... אבל זה לא מה שלכאורה הגיבורה שלו.
היא לא אומרת, אני לא מבינה שהיא אומרת שם שבגלל הפה המלוכלך הם קלדניות.
לא,
היא אומרת שיש להם פה מלוכלך.
נכון, היא אומרת...
כי זה מה שקורה לבנות כשהם ביחד.
אבל היא אומרת, אני לא מפרדת מה הן אומרות, למרות שזה אולי מה שהייתי צריכה לעשות אחרי הכל, גם אני קלדנית. אני עכשיו בתוך המקום הזה, וכדאי שאני אתנהג בהתאם. אבל היא לא מתנהגת.
היא לא מאמצת את הזהות הזאת בשום שלב, והיא ממש מסתכלת אליה מבחוץ, ובאז עליו וגם לכל זהות אחרת, ולכל תפקיד אחר שהיא תיקח על עצמה, במהלך הספר ובספרי האחרים, תמיד בחוץ.
נכון.
ותמיד זה נראה לה מאוד מגוחך, שאישה נכנסת לבניין, ופתאום היא קלדנית, ויום אחרי זה יצאת משם, והיא כבר לא קלדנית יותר, והיא חושפת כל הזמן את הקשקוש הזה.
אבל היא מתייחסת, נגיד, באותו אופן, נגיד, למוצא. כששואלים אותה, אומרים לה שהיא לא בסדר, מה הסיבה לזה שהיא לא בסדר? לא העובדה שהיא עבדה לא בסדר, או שהיא עשתה את זה, הסיבה לזה היא שהוריה לבנונים. היא אומרת, אוקיי, זו הזהות הזאת שלי, הוריי לבנונים, אז אני לא בסדר. או למשל, כששואלים אותה מה קרה
לך... מה, זה טקסט קומי, יובל.
בוודאי שזה קומי. אתה
מפחס את זה ברצינות.
לא, זה בוודאי שזה טקסט קומי, אבל הוא גם מדבר, בצורה מאוד חכמה, על איך שאנחנו מגדירים בני אדם ומה צריך, וכמו שהיא דיברה על הקלדניות, היא מדברת על איזשהו דימוי שיש לנו כלפי אנשים שהוריהם לבנונים, אז הם אומרים, אוקיי, אז הם לא בסדר.
זה תרגיל שהיא עושה תמיד בעצם. היא לוקחת נכון. כל manner of speaking, כאילו נכון. כל דבר שאנחנו אומרים כרבע, כעשירית, מטבע לשון, ומראה איך הוא בעצם ריק לחלוטין. נכון. שלא, היא כבר איתנו באולופן סליל אברהם, מה זה כבר איתנו? נכנסה בזמן השיר, כל הכבוד לעבודה טובה. כאילו, אבל זה הטריק כאילו על כל, כל נכון. דבר. ועדיין אנחנו רוצים להתייחס אליה ברצינות, כי היא, את כל הגיחוך הזה היא עושה מעמדה של סופרת רצינית שיש לה ביקורת על המציאות. אז אני חושבת, אותי לפחות זה לקח לחשוב על האם אני באמת יכולה להיות קלדנית בלי להיות קלדנית, כי אני לא, אני חושבת שרוב האנשים לא. אני לא זוכרת אם הזכרתי פה ברברה ארנרייך בספר כלכלה בגרוש, היא הולכת לעבוד בעבודות בשכר נמוך בארצות הברית, והיא הולכת להיות מנקה למשך חודש, ואחת מהתובנות שלה שם זה שגם אם את עיתונאית שבאה לעבוד בתור מנקה כדי לכתוב על חיי מנקות, את מנקה. ברגע שאת על הברכיים מנקה את הרצפה של בן אדם זר, זה מה שאת עושה, ואת יכולה להיות הכי חכמה בעולם, והכי אורלי קסטל בלום בעולם, כשאת יושבת שם ואומרים לך להקליד, ואת מקלידה, את קלדנית.
אני חושב שזה מאוד קשור, נגיד, לעין, לפציעה. וזה שוב עניין של הזהות הזאת, שהיא אומרת לה מה קרה לך בעין, והרי קרה לה משהו בעין, היא לא שכחה מהעניין הזה, היא אומרת היא שחורה לגמרי, ואת אומרת לא, היא תמיד הייתה שחורה. זאת אומרת, מהרגע שזה קרה, מהרגע שהפגיעה הזאת הגיעה, זה תמיד היה ככה, זה בדיוק הדבר הזה שאולי קסטל בלום עושה, והיא כמובן מתייחסת לזה בצורה מאוד מאוד צינית, כי היא לא תמיד הייתה שחורה, היא יודעת את זה, הגיבורה שלה יודעת את זה, אנחנו יודעים את זה, כולנו מסתכלים על המופע הזה של הזהות המוחלטת, שיש לה הגדרות, הזהות המקצועית, הזהות הדתית,
תמיד הייתי, כן. אני תמיד הייתי.
ואנחנו יודעים שעצם ההכרזה עליה כתמיד, זה בדיוק מה שאולי קסטלון אומרת לנו, זה כלום, זה אף פעם לא היה ככה, זה קשקוש, אתם לא יודעים מי אתם.
צליל אברהם, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
צליל אברהם שלנו.
תודה.
להתראות.
אגב, לא ספרה הראשון, ספרה השלישי, אחרי לא רחוק ממרכז העיר, זה הספר הראשון כמובן.
נכון, נכון. תשמע, אנחנו רצינו לדבר עם יוסי למפל עכשיו,
נכון,
על פסטיבל הפנזינים השמיני שהתקיים השנה, וזה לא יקרה כי אנחנו לא, הוא לא מצליח לעלות על הקו, זה קצת מצער, אבל טוב, אולי מחר.
אולי מחר, ננסה אותו שוב, אבל במקום זה, נחזור רגע לפרס ספיר, ונעשה סטטוס יומי, עם סטטוס של נדב נוימן, עיתונאי טיים אאוט, שכותב כך. נימוקי השופטים לזכייתו של אדגר קרת הערב, זה הוא כתב אתמול כמובן, בפרס ספיר, מספרים את כל הסיפור של יחס האקדמיה לאומנות היום, על הערכים והעניין שחוקרים וחברי ועדות מחפשים בה וקופים עליה. שימו לב. עכשיו, צריך להגיד, הוא מסמן שם בכוכביות את המילים הקריטיות בעיניו, שמסמלות משהו. אז איך אני אעשה את זה? אני אצעק אותן אולי.
אוקיי.
בתרכובת עדינה וייחודית, הוא כותב, של אסופת סיפורים, שניתן לקרוא גם כרומן מפורק מבפנים. זה עובד? מפורק מבפנים?
לא, מפורק מבפנים.
מסומן.
כך כתבה הוועדה, כן.
מצליח תקלה בקצה הגלקסיה לגעת בנימי הנימים של ההוויה העכשווית, זה עוד משהו מסומן, ולמצוא לה שפה חדשה, גם זה מסומן. ספר זה הוא גולת כותרת של דרך ארוכת שנים. טוב, אני לא אקריא את כל הנימוקים, כי כבר הקראנו חלק מהם, אבל אפשר פשוט להקריא את המילים שהוא עצמו מסמן.
תסביר לי פשוט מה הוא רוצה להגיד.
אני אסביר לך. Okay. הוא מסמן את המילים מפוצל משפתו, מציב עצב עמוק, התפוררות, הרעיות, נזילות של קשרים אנושיים, טקסט שחותר תחת כל מונוליטי, ומה שהוא אומר זה מה שהוא אומר זה שמה שהאקדמיה מחפשת זה משהו שנשבר, משהו שמרוסק, משהו שלעולם אפשר יהיה לתקן, משהו ש...
אז זה לא פרס של האקדמיה.
נכון, אבל הרבה מאוד מהאנשים שיושבים שם הם אנשי אקדמיה, והוא אומר ככה, הוא כותב שם בתגובות, לפרק, לפצל, לחתור תחת, לפורר, לנזול, מה נשאר, הוא שואל.
טוב, עוד תגובה מעניינת מאוד של הסופרת ענת עינהר.
כן.
שכתבה כך, אתמול במהלך הפתיחה של התערוכה אמרו לי שאתגר קרת זכה בפרס ספיר, והאמת היא שלדעתי זה פאנץ' לא מוצלח. קרת הוא סופר ותיק והכל, אבל אין לו את הנפח של סופר חשוב ומפותח. הוא סופר סבבה, אבל לא מתפתח, עם סיפורים כל כך אוניברסליים, שלאמריקאים נדמה שהוא ממש טוב, אבל זה רק מעיד על טביעת אצבע רופפת, מטושטשת. אין לו אומץ, אין לו חזון. החידוש שלו התיישן אחרי שנייה, לא סתם קמו לו מיליון חקיינים, יורשים תחת כל ממטרה מקולקלת, שהשתפשפו על הסגנון שלו כהתחלה, והרציניים שבהם עברו הלאה לסגנון אישי ביותר. היו ברשימה ספרים הרבה יותר נועזים ואמיתיים, של סופרים עם פחות כיבודים אולי, אבל עם משהו להגיד, עם התפתחות ברורה לאורך השנים, עם מסירות ספרותית גבוהה, לכן זאת בעיניי בחירה מאכזבת ולא אמיצה. סליחה עם השופטים שאת חלקם אני מחבבת פלאס. תשמע, קודם כל, זה היה לי מאוד מפתיע לקרוא את הדבר הזה שכתבה ענת עינהר, כי זכרתי שלפני שבועות, כמה וכמה שבועות, היא דיברה בלגלוג על סופרים שרוצים להיות סופרים חשובים, ופה פתאום היא מדברת על זה שהוא לא סופר חשוב. אין לו את הנפח של סופר חשוב. אז...
מהו הנפח של סופר חשוב?
הנפח של סופר חשוב. זה העניין הזה של להיות הצופה על בית ישראל, כנראה. נכון, אבל... עוד פעם, אנחנו חוזרים, אבל היא דיברה נגד זה.
בדיוק דיברה נגד זה,
הצורך הזה. קצת מבלבלת אותי, אבל קנאת סופרים תרבה חוכמה, לא?
אני גם רוצה להגיד שאולי כאילו אפשר לחכות, נגיד 24 שעות לפני שמשמיצים את הבחירה הזאת. אתם יודעים? אפשר, כאילו, לא חייבים להסכים עם הבחירה, זה בסדר, אבל איכשהו לצאת מיד באותו ערב ולכתוב איך אתם הייתם בוחרים מישהו אחר, ואיך זה בכלל מתחת לכבודכם להתייחס לפרס הזה עכשיו, בסדר, תחכו 24 שעות.
אני לא, היא לא, היא כתבה שזה מתחת לכבודה, זה לא.
לא, אבל...
אבל היו... קודם כל, ענת עינהר זכתה בפרס ספיר על ספר הביקורים שלה, אז אתה יודע. וכמובן כל אחד מוזמן לא להגיש את עצמו לפרס הזה אם הוא אינו מעוניין לזכות בו.
נכון, אבל היא לא מדברת באמת, היא ספציפית לא מדברת על הפרס, היא מדברת על האם כן או לא אדגר קרת זכאי לזכייה הזאת. מה שמדהים זה שאותם אנשים שאומרים הוא לא זכאי לפרס הזה כי הוא לא חשוב, גם מלגלגים על הפרס שהוא לא פרס חשוב, נכון? תמיד אומרים את זה, זה רק פרס ספיר, הוא רק פרס של כסף והוא לא פרס של יוקרה. פרס לא חשוב, לסופר לא חשוב, נו, באמת.
אז זה מסתדר. פרס לא חשוב, לסופר לא חשוב.
בקיצור, תתאמו את העמדות שלכם עם עצמכם.
אוקיי, אני חושבת שזה זמננו לסיים, יובל.
נכון מאוד.
לפני סיום נזכיר שכדאי לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי הוא מה יעשה לה. תודה רבה לעומר מנחם שליט ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון?
כן.
אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', שזאת תוכנית מאוד יפה ומאוד מומלצת. אני שומעת אותה הרבה למדי. אז
תהנו ממנה.
להתראות.
נתראה מחר.